ומעשה ידינו כוננהו. אנחנו נמצאים בספר פלא יועץ בנושא חדש, נושא אבלות, אבלות על חורבן בית המקדש. אבל לפני שנתחיל אותו, אני רוצה לסיים את הנקודה שעליה דיברנו בשיעור הקודם, בנושא השיעור האחרון על נושא של אהבת רעים. דיברנו על הנקודה הזאת שהרב כותב פה בסוף העניין, שאהבת רעים זה לא תלוי לפי מה שאני מרגיש, מבין את הצורך. כלומר, יש פעמים בן אדם אומר, אני לא חשוב לי שיכבדו אותי, לא אכפת לי אם מישהו טיפה אומר לי איזה מילה, מקנטר אותי, צוחק עליי, לא אכפת לי, אני לא, עליי זה לא משפיע, לי זה לא מפריע. אדם יכול לטעות ולחשוב שכיוון שלא זה לא מפריע, אז ממילא לא אמור להיות אכפת לו שלשני, של האדם אחר עושים את זה, הוא בעצמו אפילו יעשה לו. למה? כתוב בתורה, ואהבת לרעך כמוך. אז מה התורה מצפה מני? המקסימום, שאני אדאג לחברי כמו שאני דואג לעצמי. אם בדבר מסוים אני לא דואג לעצמי, לא אכפת לי מזה, זה לא משנה לי, אז ממילא גם לא, ודאי שאני לא אצטרך לעשות בשביל חברי יותר ממה שאני עושה לעצמי. וזה מתבטא בעוד כמה דברים, כל מיני דברים, כל מיני סוגי קנאה, שנאה, כל מיני דברים כאלו ואחרים, שאם אני לא אכפת לי, לי זה לא משנה, לי זה לא מפריע, אני עלול לטעות ולחשוב שלא משנה שלפלוני זה מפריע, אני לא אמנע אחרים מלפגוע בו ולעשות לו את זה, ובעצמי אני גם עלול לעשות לו. אז הסביר הרב ואמר, שמה שהתורה אומרת ואהבת לרעך כמוך, זה לא נקודתית ספציפית לגבי כל דבר ודבר בפני עצמו, אלא זה יותר הוראה כללית. מה הכוונה? לא שעכשיו, אם אני לא אוהב את המילה הזאת, אז גם אני אדאג שחברי לא יעזו לי. זה לא העניין במילה או במשפט או בצורת יחסות כזאת או אחרת. העניין הוא יותר בצורה כללית. ואהבת לרעך כמוך פירושו. כמו שאני דואג לעצמי ורוצה שאחרים ידאגו לי, שלא יפגעו בי במה שאני נפגע בו, שיכבדו אותי במה שאני מחפש שיכבדו, שידאגו לי במה שאני רוצה שידאגו לי, ככה אני כלפי אחרים אנהג באותה מתכונת. אני אכבד אותם במה שלהם חשוב שיכבדו אותם, לא יצער אותם במה שהם מצטערים. זו ההקבלה, זו ההשוואה, ואהבת לרעך כמוך. כמו שאתה רוצה שימנע ממך כל צער וכל הפסד, כל קושי שעליך משפיע, לך מזיק, לך מפריע, ככה גם כלפי אחרים. אז במילים ואהבת לרעך כמוך הייתה הבנה מוטעית, הסביר לנו הרב שמה המשמעות של הדברים, ולכן ממילא אני צריך להתבונן מה השני צריך, מה הוא מפריע לו, מה יכול לא להזיק, ואת זה למנוע ממנו. נאמר בספר תהילים, דוד המלך אומר, אשרי משכיל אל דל, ביום רעה ימלטהו השם. מה המשמעות של הדברים? וכי הדל, הוא צריך עכשיו מישהו משכיל שיעזור לו? הדל צריך מישהו עשיר שייתן לו כסף, מישהו שיסייע ויעזור לו. מה העניין של השכלה של חוכמה? אז הנקודה היא בדומה למה שדיבר. הדל לא תמיד בולט, לא תמיד הוא מגלה ומספר לכולם שהוא דל. לפעמים הוא מתבייש בזה, והוא מנסה להיראות שהכל אצלו בסדר. אשרי משכיל אל דל, זה האדם החכם שהוא מתבונן ורואה את הדברים, הוא רואה את הדברים לא בצורה שטחית, הנה הוא התלבש טוב, הסימן שהוא מסודר. זה לא אומר הוא מתלבש טוב כי הוא מתבייש, הוא לא רוצה שידעו וכדומה. אלא אבל, אם אתה רואה מתבונן לפי מעשיו, לפי דבריו, לפי השאלות שהוא שואל, הנה למשל דוגמה. היה אחד מגדול הרבנים בדורות הקודמים, בערב פסח, בא אליו יהודי לשאול אותו, כבוד הרב, האם אפשר, אנחנו כולנו עושים ארבע כוסות על יין, הוא שאל האם הוא יכול לעשות 4 כוסות על חלב. חלב? הרב, במקום לענות לו על השאלה, פתח את הארנק, הוציא סכום כסף גדול, נתן לו. הוא אמר תודה רבה והלך. אשתו של הרבנית שאלה אותו, אין לי בעיה שתיתן צדקה, אבל הבן אדם בא לשאול שאלה הלכתית, מה הקשר לתת לו כסף? ועוד סכום כזה גדול? אמר לה הרב, תביני, אם הבן אדם שואל אותי אם אפשר לשתות 4 כוסות מחלב, מה זה מראה? הרי הוא יודע שיש איסור בשר בחלב. אסור לשתות כוסות חלב, כוס שלישית ורביעית אחרי סעודה של שולחן עורך. אם הוא שואל, כנראה שאין לו לא בשר, לא עופות, לא שום דבר. הוא שאל על ההלכתית אם אפשר כוסות חלב. אבל זה מלמד על כמה חסרונות נוספים שיש לו. הבנתי שאם גם אין לו בשר ודגים ועופות, אז בוודאי חסר לו הרבה כסף לכל צורכי החג. לכן הוצאתי ונתתי לו את הסכום. זה לא עניין הנקודה ההלכתית עכשיו, אם 4 כוסות יוצאים בחלב. יש פה דברים ש... בעומק של הדברים, דברים שמסתתרים מאחורי השאלה הזאת. כשאני מתבונן, מבין מה השואל, מה עומד מאחורי דבריו, אז אני יודע לענות לו, יודע להתייחס לזה בצורה נכונה. אשרי משכיל אל דל. כשאתה מתבונן על הדל, יודע, מגלה את הצרכים שלו לפני שהוא אומר אותם, עד שהוא מגיע לפת לחם, מצב שאין לו ברירה, זה ביום רעה ימלטהו השם. לא שהוא יהיה בצרה וינצל ממנה. השם ממלט אותו מלפני הצרה. כמו שאתה ידעת לעזור למסכן לפני שהוא בא לבקש, ככה גם בורא העולם יעניק לך ויעזור לך בזה שאתה תנצל ותמלט מהצרה בלי להיכנס אליה בכלל. הדבר הזה נכון גם בעניין גמילות חסדים, עזרה לזולת, נתינה לאחר. פעמים בן אדם מבקש טובה באיזה דבר, ואתה אומר לעצמך סליחה? מי צריך את הדבר הזה? מה זה הדרישות האלה? מה הדברים הללו? למה שאני אתן רק איזה דבר? שיוריד מהרמה של מהאיכות חיים שלו, מה יש לו רצונות גם, לאו דווקא מבחינת רמת חיים, אלא זה בקשות כאילו, אין להם חשיבות, מה? למה שהוא יקבל את זה? אבל האמת היא אחרת. הבן אדם הזה, מאיזה סיבה, לא משנה מה היא, הוא זקוק לנקודה הזאת. הוא זקוק לדבר הזה, הוא צריך את זה. זה מה שיחיה אותו. זה מה שישלים לו איזה חיסרון. זה מה שיועיל לו. החסד לא נמדד לפי מה שהנותן חושב שזה חסד. החסד נמדד לפי המקבל. המקבל מרגיש שהוא צריך את זה, ונתת לו, עשית חסד. המקבל מרגיש שהוא לא צריך, ונתת לו, וזה לא יועיל לו, כי הוא לא צריך את זה. זה לא עוזר לו, הוא לא ישתמש בזה. לא עשית חסד. המדידה בחסד היא כפי צרכיו, רצונותיו, מאווייו של המקבל, ולא על פי הנותן. ייתכן שלפעמים הנותן יוכל להסביר ולשכנע שעדיף ככה ולא ככה. הוא ביקש דבר מסוים בשביל איזה דבר, בשביל איזה עניין. אתה אומר לו, תשמע, דבר כזה יותר טוב בשביל זה, יכול להיות. גם זה תלוי אם זה יעזור או לא יעזור, אם הוא ישתכנע או לא. אם הוא לא ישתכנע, אז ללכת בדרך שהוא רוצה. טוב, אני לא נכנס לפרטים, לפעמים אתה יודע שמה שהוא רוצה זה דבר שיזיק או דבר שלא יועיל, ומה שאתה מציע זה דבר שיעזור. לא ניכנס לפרטים. אבל בצורה הכללית, ההסתכלות המשקפת בהרחבה היא שמה שהוא רוצה, אם אני משלים לו את צרכיו, את רצונותיו, זה חסד, זו עזרה לזולת. ישנם שני סיפורים בגמרא, במסכת כתובות דף ס"ז עמוד ב', שממחישים לנו את הדבר הזה בצורה מושלמת. ברוך אתה אדוני, אלוהינו מלך העולם, שהכל נהיה בדברו. נאמר את שניהם בקצרה ונעבור לענייני האבלות. הלל הזקן היה בזמנו אדם אחד, היה עני בן טובים. מה זה עני בן טובים? זה אדם שהיה עשיר, או נולד במשפחה של עשירים, או בעצמו היה עשיר, ולא עלף אחד מישראל, נפל מנכסיו. לא רק שהוא ירד מעשיר לסטנדרטי, אלא ירד לגמרי ונעשה עני מרוד. אין לו את המינימום, הוא צריך צדקה בשביל לאכול. מה הבעיה? שבשונה מעניים אחרים שמסתפקים באוכל מינימלי, העיקר לאכול, האנשים האלו הם כל כך הורגלו לאוכל טוב ולכל מיני תוספות מסביב, שאתה לא יכול לספק אותם באיזה ארוחה דלה או פשוטה. אז היה עני בן טובים כזה, שהוא היה כל כך עשיר בעבר, והוא התרגל לזה שהוא רוכב על סוס ויש מישהו שמוליך אותו ברכיבה הזאת. לא רוכב לבד, יש מישהו הולך לקראתו כמו איזה כמעט מלך. מאיפה אנחנו יודעים שזה גינוני כבוד מאוד? כאשר מרדכי, כאשר כן, מרדכי עשה טובות לחשברוש, חשברוש שואל את המן, מה יעשה לאיש אשר המלך חפץ ביקרו? אז המן אומר שצריך להביא לאותו איש בגדי מלכות וכו' וכו'. והדבר האחרון, שיוליכו אותו על סוס שרחב עליו המלך, אחד מהחשובים של המלך יוליך אותו ויקראו לפניו, ככה יעשה לאיש אשר המלך חפץ ביקרו. עצם ההולכה הזאת עם הסוס זה נקרא מעמד מכובד. אותו עני בן טובים היה רגיל בעושרו למציאות הזאת, לצורת ההתנהלות הזאת. והנה נפל מנכסיו, ירד לדיוטה תחתונה מבחינה כלכלית. הלל הזקן דאג לו שתמיד יהיה מישהו עם סוס שירכיב אותו על הסוס ויוליך אותו. ולא זו בלבד, אלא שפעם אחת הלל לא מצא מישהו שיעשה את זה, ולכן הלל בעצמו הוליך את אותו אדם כמה קילומטרים. תגיד, מה אנחנו היום אומרים? סליחה? מי צריך את השטויות האלה? אולי רובנו בכלל לא מבינים מה כבוד בזה, אבל בוא נאמר שיש בזה איזה כבוד. סליחה? מה הדבר הזה? כשהיית עשיר תעשה מה שאתה רוצה בכסף שלך, למרות שגם את זה, אם היו שואלים אותנו לבזבז כסף על כזה שטות, ברור שלא. אבל נעזוב, בסדר, יש לך כסף, תעשה מה שאתה רוצה, הוא שלך, אבל עכשיו אתה לא, המצב לא מאפשר, תסתפק במועד ומה שאפשר. אבל הלל הזקן יורד לסוף רגשותם של אותו יהודי, ויודע שזה בשבילו כמו אוכל, כמו אוויר לנשימה. לכן לא יעזור, ואני אגיד לו תסתדר, תתרגל. הוא בתוך תוכו סובל מזה. לכן בן הלל דאג לתת לו את מה שהוא צריך, את מה שהוא רוצה, את מה שמועיל לו, את מה שעוזר לו. סיפור נוסף. רבה, אחד מגדולי רבותינו האמוראים, יום אחד הוא בביתו, פוגשים בדלת, אני מבקש צדקה. אומר לו רבה, מה כבודו רגיל לאכול? ככה רצה להגיש לו ארוחה כפי בקשתך, בלי להתבלבל. העני הזה אומר לו, אני רגיל לאכול תרנגולת פתומה, מפותמת, עם בקבוק יין ישן. מה? זה מה שאתה רגיל לאכול? כנראה הוא גם היה עני בן טובים. היה עשיר מופלג, רגיל לאכול כאלה ארוחות דשנות, יקרות. ועכשיו, זה מה שאני רגיל לאכול. אומר לו אבא, תגיד לי, כשהיית עשיר, בסדר? עכשיו אתה מבקש כאלו דברים, אתה לא חושב שאתה מכביד על הציבור, שזה מה שהם צריכים לדאוג לך? זה ארוחה שווה עשרות רבות של שקלים במקרה הטוב. לא יודע מה זה יין ישן אצלו, איזה מחירים, מיינות. מה, אתה לא חושב שאתה מפיל על הציבור? מכביד עליהם? העני הזה ענה לרבה, אמר לו, מה אתה חושב שאני אוכל מהציבור? אני סומך על בורא עולם. עין לכל אליך יסברו, ואתה נותן להם את אוכלם בעיתו. אני סומך עליו, הוא ידאג לי. תוך כדי שהם מדברים, דו שיח כזה, לא סטנדרטי, הנה מגיעה אחותו של רבה לבקר אותו. 13 שנה היא לא הייתה אצלו. היא לא ביקרה אותו, הם לא פגשו אחד השני. ועכשיו, במפתיע היא הגיעה לבקר את אחיה. היא הביאה איתה איזה משהו, לכבוד הביקור ככה. רבה רואה, מה היא הביאה? לא יאומן. תרנגולת מפותמת ויין ישן. אומר רבה לעצמו, מה זה הדבר הזה? איך הצירוף מקרים הלא שגרתי הזה? מה קרה פה? הבין רבה שמשמיים רצו להראות לו שאם זה מה שהבן אדם רגיל לאכול, זה מה שהוא צריך, זה מה שאני אתן לו. אמר לו רבה, מחילה, אתה צודק, בבקשה, בוא ותאכל את הארוחה הזאת. אלו שני הסיפורים שהם מקרה קיצון, אבל מלמדים אותנו איך גדולי ישראל מתנהלים ואיך משמיים מסכימים על ידיהם. כשאדם יחיה בצורה כזאת כלפי צרכיו של הזולת, זאת תהיה הדבר המשמעותי ביותר שמונע סנאות ומרבה אהבת חינם. גם כשזה לא משתלב, לא מסתדר לי בשכל, לא נראה לי הגיוני, לא, אבל הוא צריך, אני אתן לו, מגיע לו, אני אמלא את חסרונו. ומכאן מגיע החיבור הברור, בלי ספק, לעניין חורבן בית המקדש, לעניין האבלות על חורבן הבית. וכמו שאמרו חז"ל במסכת יומא בדף ט' עמוד ב', בית המקדש הראשון נחרב על שלוש עבירות חמורות: עבודה זרה, גילוי עריות ושפיכות דמים. בית המקדש השני נחרב על שנאת חינם. ואנחנו כבר כ-2,000 שנה מפסידים שאין לנו בית מקדש, והכל מחמת שנאת חינם. והדרך היחידה שתביא את הבניין מחדש, שתבנה את בית המקדש השלישי והאחרון שלא יחרב לעולם, על ידי שנעקור ונשרש את שנאת חינם בינינו, את כל השנאות, את כל הדברים הלא טובים הללו. וצריך לדעת ששנאת חינם זה לא כפשוטו, שנאת חינם. מה, מדובר פה באדם לא נורמלי? קם בבוקר, מסתכל סביבו, היום אני שונא את זה. למה? חינם, בא לי, מתחשק לי לשנוא אותו. זה האדם צריך לשלוח אותו לאשפוז ישר, במקומות הכי בעייתיים. מה לשנוא חינם? מישהו חושב לרגע שבזמן בית המקדש זה היה שנאה כזאת? הוא רואה זה, פרצו שלו עקום, יאללה, שונא אותו. גם זה עוד סיבה, אבל בלי סיבה, סתם. שתי הגרלה, היום את מי שונאים, בוא נראה, יש פה 10 אנשים, השביעי, זהו, אותו שונאים. לא ייתכן לרגע לחשוב שזאת הייתה השנאה. שנאת חינם פירושו, שנאה שבאה מכל סיבה שתהיה, מוצדקת ככל שתהיה, אם היא לא מותרת הלכתית. ההיתר היחידי לשנוא, שגם הוא עם הרבה סייגים, לא ניכנס לזה עכשיו, זה לא שייך בימינו גם כמעט בכלל, זה לשנוא אדם על עבירות שבידו. הוא עושה הרבה עבירות, הוא לא בסדר, הוא רשע, אני שונא אותו כמו שאמר דוד המלך. הלא משנאיך אדוני ישנאו ויתקום עמך את קוטט. תכלית שנאה שנאתים לאויבים היו לי. דיברנו על זה באחד השיעורים הקודמים, בכל הנושא של אהבת רעים. זה השנאה היחידה המותרת. מחמת עבירות שבידו. ושוב, בימינו גם זה כבר לא קיים. לא ניכנס לזה יותר. אבל רוב ככל השנאות הם בגדר שנאת חינם. חינם פירושו בלי סיבה מותרת הלכתית. בית המקדש נחרב על שנאה. בית המקדש לא ייבנה עד שלא תתבטל השנאה הזאת. תיעלם, גם חיצונית וגם בלב. התורה שאמרה לו איסור שנאה, לא תשנא את אחיך בלבביך, זה האיסור בלב. כשאנחנו נלמד ונשרש ונעקר מאיתנו את השנאה הזאת, זו הדרך לבניית בית המקדש. כבר תם זמננו, אז נתחיל בכמה משפטים בדברי הרב. אומר הרב, אבלות על חורבן בית המקדש הוא דבר התלוי במעשה, ובפרט בזמן בין המצרים, ביום ובלילה, ליתן אפר במקום הנחת תפילין, ולשב אצל המזוזה, ולומר סדר תיקון חצות. אומר הרב, שאל כל בן אדם, מה זה נקרא חורבן בית המקדש? מה זה נקרא אבלות על החורבן? אומר לך, אבלות על חורבן פירושו, לומר תיקון חצות, זה דבר התלוי במעשה. יושבים על הארץ בחצות הלילה, בלוחות שנה כתוב מתי חצות, שלא נטעה ונחשוב, מה שמקובל בעולם שחצות זה 12 בלילה, או חצות היום זה 12 ביום, 12 בבוקר, לפני הצהריים, וחצות הלילה זה ב-12 בלילה, זה לא עובד ככה. חצות יכול להתחיל בחורף 11:20, 20 וכמה דקות, ובקיץ להגיע קרוב, רבע לאחת, 21, אני לא זוכר בדיוק. זה נע בסביבות השעה 12, אבל זה לא מדויק. אולי יומיים בשנה, זה בדיוק, אולי כמה ימים בשנה, זה בדיוק על ה-12. אבל זה נע לפני, נע אחרי. תיקון חצות, לפי הקבלה לא אומרים אותו לפני חצות הלילה, לכן הוא נקרא תיקון חצות, שייך לגבי מי חצות הלילה ואילך עד עלות השחר. אז שאדם, לפעמים האדם רוצה לעשות משהו טוב, אומר, אני אעשה תיקון חצות, שמעתי שזה חשוב, בסוף הוא עושה את זה בזמן שעוד לא הגיע חצות, בקיץ הוא עושה את זה ב-12, עוד לא הגיע לפעמים, חלק מהקיץ עוד לא הגיע חצות. ואז הוא יצא שכרו בהפסדו. אז לדעת, בלוחות השנה כתוב חצות היום, מה השעה שלו, וממילא אותו השעה בדיוק על הדקה, בדיוק אותו דבר זה חצות הלילה. אז תיקון חצות זה החלק שבו מתאבלים על החורבן, מבקשים על בניין בית המקדש. אז אבלות על חורבן בית המקדש, אומר הרב, זה דבר תלוי במעשה. הוא מתאר, זה נכון כל השנה, רוב השנה יותר נכון, שיעור הבא קצת נפרט יותר, אבל זה דבר תלוי במעשה, בתיקון חצות, בפרט בימי בין המצרים, שלושת השבועות, מי"ז בתמוז ועד תשעה באב, שאלו הימים שבהם אנחנו יותר מתאבלים על חורבן הבית, כי זה היה, זאת הייתה התקופה שבה היה, התבצע חורבן, בשלבים אבל, הוא התבצע בימים הללו. אז לכן בזמן הזה יותר מתאים לומר תיקון חצות, ובימי בין המצרים אומרים את זה לא רק בלילה אלא גם ביום. אומר הארי הקדוש, לומר תיקון חצות בימי בין המצרים גם ביום, בחצות היום. אומר הרב, נותנים אפר על הרוב מקום של התפילין, לא, היום הרוב לא נוהגים את זה, מי שינהג זה אשרה ואשר חלקו, ושמים על הרצפה ואומרים תיקון חצות. אז זה החלק המעשה של האבלות על חורבן בית המקדש. אז התחלנו היום בכמה משפטים, בעזרת השם בשיעור הבא נתאר את הדברים יותר, נפרט את איך עושים את התיקון חצות, וגם את דברי הרב מההמשך של העניינים. היום זה קצת יותר קל, בחורף זה לא שעה מאוחרת כל כך, 11:30, הרבה אנשים בדורות שלנו עוד ערים, אפשר לקיים את זה. אז בשיעור הבא בעזרת השם קצת נפרט יותר. אמן, רצון שאנחנו נתאבל על החורבן, נדע מה הפסדנו ונכאב את זה באמת, וכשאדם מבין מה חסר לו, הוא מתפלל על זה מכל הלב, וממילא באמת בקשותיו נעשות ומתמלאות. אמן כן יהי רצון. ברוך ה' לעולם, אמן ואמן. חבוד כבוד הרב.